אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה.
אלטרנטיבה.
ברוכות הבאות אלטרנטיביות ואלטרנטיבים, איזה כיף כאן בפודקאסט, ואתם לא תאמינו מי יושבת כאן איתי ומספרת לי על זה שחשיפה לסביבה ירוקה מפחיתה את הסיכוי לחלות בסרטן. לו, ספרי לי על זה הכל ואז אני אציג אותך.
מחקר שנעשה בצפת גילה שחשיפה לסביבה ירוקה מורידה את הסיכוי לתחלואה בסרטן ב-12%. זה נבדק על מספר סוגים של סרטן במשך מספר שנים. שתי החוקרות שריכזו את המחקר הזה בעצם הם שתיהן בוגרות של תוכנית ממשק, שאני זכיתי להיות אחת ממנהלות הקהילה שלה. תוכנית מדהימה שככה לוקחת דוקטורים ממגוון של תחומים ומכניסה אותם כיועצים לשנה אחת למשרדי ממשלה, והדוקטורט הזה של אינס הוא באמת תגלית משמחת.
תקשיבי, בעיניי זה סנסציה, אני גר בקיבוץ דן ואני רוצה לחשוב שזה גורם לי להיות יותר בריא, אבל המחקר הזה רק מוכיח לי את זה.
לגמרי.
וזה עוד נערך כאן בישראל, ועוד על ידי ממשק.
בעצם שתיהן בוגרות של ממשק.
ועוד שתי בוגרות של ממשק, סנסציה, הידד, כל הכבוד לנו. יש משהו קטן שישראל טובה בו, וזה אגודה לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. בכל השאר אנחנו די חוטאים ובצרות, וגבירותיי ורבותיי, איתי כאן לוס אוריה מיטלמן, שהצלחתי להגיד, סטורי טלרית סביבתית, מרצה, מנחה, חוקרת ויוצרת תוכן, מנהלת קהילה באגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, שזה פרק שלישי עם האגודה כבר כאן באלטרנטיבה, והיא מכשירה יחידים וקהילות לעשייה סביבתית חיובית בשיתוף ארגוני סביבה וחברה ורשויות מקומיות, והכי חשוב, מורה למיינדפולנס.
תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
אז לוס, התחלנו בחדשות מרעישות. לאחרונה אני אוהב להתחיל את הפודקאסט עם איזה סיפור מעניין, ונראה לי זה מן המחקרים האלה שאומרים לנו את הדבר הזה, שיש לנו תחושה פנימית שהוא נכון גם לפני שחקרו את זה.
לגמרי. אז באמת זה לא מחקר יחיד, יש לנו כבר ראיות הולכות ומצטברות, יש לנו ברמה של מאות או אלפי מחקרים, שבעצם מסבירים את הנקודה הזאת מכל מיני פרספקטיבות, שבעצם אומרים לנו, "היי, הדבר הזה שאתם מרגישים שהטבע עושה לכם טוב בגוף ובנפש, זה נכון, המדע תומך בזה, אתם יכולים להיות רגועים." ובעצם זאת הנקודת מוצא שממנה אני הגעתי לתחום הסביבה בכלל.
מה, ספרי לנו קצת איך הגעת לזה באמת.
אז אני לא הייתי לא מתחום של הנדסה ולא מתחום של אקולוגיה, הייתי בכלל קולנוענית, שחקנית, עורכת תוכן, כן? ויום אחד התעוררתי למציאות שבה אנחנו במשבר אקלים, באותה תקופה רוב העולם לא ידע על זה.
מתי זה קרה?
זה היה ב-2018, קצת לפני שהתחילו הפגנות הנוער של גרטה, או משהו כזה בסביבה הזאת. כן. הייתה פה את הפגנת הנוער הישראלית, okay. אחת הראשונות, מאות אוטובוסי, כאילו מאות בני נוער ככה עלו לכנסת, ופתאום זה נהיה עניין פה בישראל. זה כן. עד לאותה נקודה, אנשים פה לא כל כך ידעו בציבור הרחב שיש משבר. הבינו שהסביבה מדרדרת, אבל לא ברמה של משבר ומצב חירום. ואני בעצמי הייתי בסוג של משבר.
מה, איך זה התבטא? כי גם לי היה את זה, לכן אני שואל.
כן?
אני זוכר את הימים, כן, ימים של חרדות, כן, כן.
כן, זה ההבנה הזאת שיש איזשהו משהו גדול כרגע שקורה בעולם, ואנחנו ממשיכים את העסקים שלנו כרגיל, ואנחנו צריכים את מיטב המוחות והידיים וכל היצירתיות וכל השיתוף פעולה שנוכל להשיג בשביל להתמודד עם הדבר הזה.
אני מסכים, גם 31 במרץ היום, אני לא יודע מתי הפרק ישוחרר, ננסה שבהקדם, ובחוץ קיץ על מלא.
כן.
כמה, 30 ומשהו מעלות היום?
יכול להיות, חם.
אז בוא נבדוק באייפון הטוב שלי, שהוא יודע תמיד. הוא יודע דברים שאני לא יודע, הוא יודע כמה חם, כמה קר, כמה אכלתי, מה הדפיקות לב שלי, כל מיני דברים, והוא בעצם האקסטנשן שלי, ואני לא מספיק יודע על עצמי כלום אם אין לי אותו. זה בושה וחרפה. טוב, אז זה אומר שזה הגיע ל-30 מעלות היום.
אוץ'.
כן.
חם.
31 במרץ.
מטורף.
עוד לא התחלנו.
כן, היו לנו גם ימים בדצמבר שהלכנו עם טישרט, אתה זוכר?
כן.
אז את משבר האקלים אנחנו מרגישים על בשרנו, אבל אנחנו בעצם מדברים פה על משהו שהוא הרבה יותר גדול ממשבר האקלים. זה משבר סביבתי שקשור גם למגוון של מינים, וגם למים, וגם לאנרגיה. אני מבטיחה אגב שזה הדבר המדכא האחרון שאני הולכת להגיד, כי כל השיחה שלנו הולכת להתמקד, ומה זה בעצם קיימות חיובית.
יפה, אז דיברנו, לוס ואני, על מה נדבר בפרק הזה, כי הוצאתם באגודה, הוצאתם סדרת רשת חדשה, ואולי לפני שנגיע לפסיכולוגיה החיובית, או בעצם כפתיח לפסיכולוגיה החיובית, ספרי קצת למה עשיתם את הסדרה הזאת, ומה יש בסדרה הזאת, אפשר לראות אותה ביוטיוב, ממש כמה דקות כל פרק, כיף, כליל, סבבה, אז אני מזמין את כולם לצפות.
אז לסדרה קוראים זה סביבה, זה אחת מהסדרות של האגודה הישראלית לאקולוגיה, שאנחנו עושים כל פעם עם שותף אחר או שותפה אחרת. הסדרה הזאת בעצם עוסקת כן. בקשר שבין בריאות וסביבה. כן. עכשיו, אנחנו באנו ליצור את הסדרה הזאת, לי היה מלכתחילה איזשהו חשש, אנחנו עוסקים פה בבריאות, אנחנו רק נדבר על זיהומים ומה שמסוכן ומיקרופלסטיק, וזאת לא הדרך שאני מאמינה שצריך לדבר על נושא סביבה, כן. צריך לדבר בשפה שנותנת גם פתרונות, וגם בעצם נותנת לצופה או למאזין, סוג של agency, של תחושה של יש לי את היכולת לפעול כדי להשפיע לטובה על המצב שלי.
Okay,
זה, וזה מאוד מתחבר לאג'נדה של, של, של אחריות אישית על כל מה שקשור לבריאות. Hmm. אז יש לנו בעצם הרבה מאוד דברים שאין לנו השפעה עליהם בעולם הזה. Okay. אבל איך שאני מאמינה, והגישה שאני ממש מפתחת גם בסדרה הזאת וגם בקורסים שאני מלמדת עכשיו עם עיריית תל אביב למשל, זה איך אנחנו מגדילים בהדרגה את מעגלי ההשפעה שלנו. אנחנו מבינים על מה יש לנו שליטה. ועל מה אין, ואנחנו מגלים יותר ויותר שליטה על דברים נוספים בחיים שלנו.
אוקיי, פתיחת סוגריים קטנה, מה זה כן. הקורסים האלה עם עיריית תל אביב?
קורס פעילי שכונות מקיימות מעיריית תל אביב.
וואו, זה קורה?
זה קורה, היחידה לאיכות הסביבה של עיריית תל אביב עושה עבודה מדהימה, באמת אנשים יקרים וחכמים מאוד. אנחנו עושים קורס מרחבי.
מרשים?
תהיה. כן, בכל מרחב צפון מערב. שמקיף הרבה מאוד שכונות, ויש לנו כ-30 תושבים שהולכים בעצם להוביל מיזמים של קיימות מקומית. אני והשותף שלי, דן כהן מלזרוע שינוי, מובילים את הקורס הזה ביחד, ויוצאים משם מיזמים מדהימים. זה מתוך תפיסה של אותו agency, של אותו תושב בשכונה. הוא יודע בדיוק מה הבעיות, ואיך אפשר לתת עליהם מענה, ברגע שהוא מקבל את הכלים ואת ההשכלה, וגם שיתוף פעולה של הרשות.
ורגע, אם אני עכשיו בעיר ואני רוצה לעשות הקורס הזה, מה זה עובד?
אז הקורס הזה ספציפית הוא לאנשים ממרחב צפון מערב, היו בעבר קורסים בשכונות נוספות, זה פעם ראשונה שעושים קורס מרחבי, אני חושבת שיש אולי מקום לפנות ליחידה הסביבתית ולבקש קורס באזורים נוספים, הם באמת עושים עבודה מדהימה.
קורה בעוד מקומות בארץ, את יודעת?
תראה, כל הנושא הזה של קהילה וקיימות, מאוד, מאוד מתפתח עכשיו, אז אני יכולה להגיד לך שהולך להיות לנו קורס נוסף, עם מועצה אזורית חבל מודיעין, שהוא בדגש על נחל.
נחל.
כן, שזה עוד תחום שככה לא היה קיים כל כך בנוף שלנו, זאת אומרת, נחלים זה מין משהו כזה שיש בצפון, אולי איפה שאתה גר,
מלא נחלים.
נכון, אבל בעצם יש לנו פה די הרבה נחלים במרכז הארץ, שבמשך שנים, או שהשתמשו בהם כתעלות, כן, או ש...
תינופת.
שאבו אותם, ועכשיו בעצם יש מגמה של להחזיר את הנחלים, גם להיות בתי גידול, וגם להיות נקודות של
משרתות את הציבור. אז זה מה שתעשי במודיעין איתם?
כן, זה מה שקורה שם.
איזה נחל יש שם, סליחה על הבורות
הגדולה? אנחנו באמת לא מכירים את הגיאוגרפיה,
אני לא מכיר כלום.
כן, הספציפית שם זה נחל שנקרא נטוף, זה נחל שיטפוני, הוא לא קיים עד שאין איזשהו פרץ של מים שמגיע.
זה כמו הנחלים בדרום, הנחלי...
כן, זה נחל שיטפוני נקרא.
אוקיי,
נחל. אבל יש לך אחד כזה ברמת גן, זאת אומרת, יש לך בכל הארץ נחלים, אנחנו לא מכירים אותם.
או ברמת גן.
אז הנחל ברמת גן נקרא נחל כופר, ונראה כמו תעלת בטון, אתה לא יכול לדעת שבעצם יש שם נחל, עד שהרשות לא כזה עבודה של כמה רשויות, וגם של התושבים לבוא להגיד, היי, תחזירו את הנחל להיות משהו היה פעם.
כן.
וזה משהו שקורה בעולם היום.
כן.
חושפים חזרת הנחלים, וככה העיר מרוויחה אתר טבע עירוני מדהים. ו...
כן, בתחילת הפודקאסט הייתי מדבר מלא על חשיפת מדרכות וכל מיני... מספיק עם כל האספלט והבטון בכל העיר מסביב, זה מטריד.
נכון.
תנו קצת ירוק, קצת אדמה, פה ושם, כאילו, אני מבין את הרצון שיהיה אספלט כדי שלא יהיה בוץ, או מין סיבות שכאלה שגם, עדיין, גם אם אני מתאמץ, קשה לי להבין אותם, אבל קצת אולי חלק מהמדרכה יכול להיות, כי ברגע שאני מסתובב בעיר, אז כל ה... אני עושה תנועות עם הידיים, ואף אחד לא יכול לראות, אבל כל הוויז'ן שלי, כל התמונה שאני רואה, היא כולה אפורה ועשויה מבטון, עד לקטע של השמיים למעלה. וזה מטריד, וזה גם סוגר על הראש, וכמו שראית בתחילת הפרק, זה גם כנראה מזיק לי לבריאות באיזושהי צורה.
זה ממש נכון. בעצם החוויה הזאת שאנחנו כל היום מוקפים בקירות לבנים, ברצפה אפורה, יש לנו טמפרטורה שהיא מבוסתת של מזגן, או שהוא מקפיא אותנו, והאוויר הוא לא טרי, כל החוויה הזאת שיש לנו, שאנחנו נמצאים אינדורס, וגם כשאנחנו הולכים בחוץ, היא חוויה מאוד מאוד, בוא נגיד שזה קל להגיד,
סגור כזה.
בלי מחקר מדעי, זה קצת מוריד.
כן,
בוא נגיד, כל היום אתה באפור הזה, ובסדרה שלנו אנחנו באמת מדברות על גם ההיבטים של הבריאות, של הדבר הזה.
אז יופי, סגרנו את הסוגריים והמשך, חזרנו באופן טבעי לסדרה, ואפילו לא עשיתי כלום בשביל שזה יקרה. נהדר.
קסם.
אז רגע, ספרי מה בעצם אז האלטרנטיבה לכל התחושות האלה שסוגרות עלינו, ובעצם כאילו הסיבה שבגללה עשית את הסדרה הזאת.
אז תראה, בסדרה אנחנו מדברות על המתח הזה שבין הקדמה הטכנולוגית, שמצד אחד מביאה לנו הרבה מאוד... בוא נגיד, הסביבה שלנו מאוד מוגנת ושמורה באופן יחסי. אנחנו קצת עדיין בפוסט או בתוך כדי מלחמה, אז קצת קשה לדבר על זה, אבל בוא נגיד שחיות פרא לא יטרפו אותנו, ויש לנו את השמירה הזאת שנותן בית בנוי, זה לגמרי מובן. אבל מצד שני, זה חושף אותנו גם להרבה מאוד סוגים של זיהומים שאנחנו בכלל לא חושבים עליהם. למשל, זיהום אור.
מה? ספרי לי על זה.
אז האמת שזה הפרק האהוב עליי.
כן.
כן, זה הפרק שבעצם מדבר על הקשר בין סיבוב כדור הארץ, נכון? יש לנו את היום, את הלילה, יש לנו 24 שעות, ויש לנו תאורה מלאכותית, שבעצם היא כל כך אינטנסיבית, שקודם כל רואים אותה מהחלל.
נכון.
ודבר שני, היא משבשת לנו את השעון הביולוגי. היום יש הפרעות, איך אתה ישן בלילה?
אני ישן סבבה, אני קצת קם, אבל יש, בתחום הזה אני בסדר, אבל אני מכיר אנשים שלא ישנים.
כן.
שלוקח להם מלא זמן להירדם, המלטונין בראש כנראה פוזר על כל ה...
נכון, נכון. אז קודם כל יש את זה לאנשים, בין השאר בגלל שכל התאורה המלאכותית שאנחנו משתמשים בה, שהיא לבנה, שהאור שלה לבן, זה בעצם אור כחול, שמשדר למוח שלנו שעכשיו יום.
יום.
אז אם אתה משאיר את התאורה הזאת בערב, אז המוח שלך לא מבין שעכשיו זה שעות יום.
Okay.
עכשיו, מה שיפה זה שזה משהו שמקיף את כל היצורים החיים והצומחים בכדור הארץ. גם אלמוגים בטיילת, שיש שם תאורה מלאכותית, משבש להם את מנגנוני הרבייה.
וואו.
בכותל המערבי, וזה מחקר די מפורסם, יש לך את סיסי החומות, זה ציפור שחיה שם בחומות.
אוקיי, אוקיי,
אז הם בעצם פעילים 24 שעות ביממה, הם לא הולכים לישון, כי הם חיים בתוך התאורה המטורפת שיש בכותל.
הם היו אמורים לישון?
כן.
אם לא היה את האור שם?
כן.
אז מה, זה מתים תוך יומיים? מה קורה איתם?
זה גורם להם, כן, זה משבש להם את כל המנגנונים. זה רע מאוד.
וואו.
כן.
אני אחרי לילה אחד כושל.
אז...
כושל במעשיי.
כן, אז זהו, אז יש לזה אלטרנטיבה, קוראים לזה היגיינת שינה.
אוקיי.
אוקיי, אז תראה, יש לנו...
את זה אני לא מכיר, מושג חדש, כל מיני מושגים חדשים שתזרקי, אנחנו נמפה אותם ונכתוב מילון בסוף.
זה נכון, יש לנו הרבה מושגים בסדרה.
היגיינת שינה.
היגיינת שינה, זה
בעצם... על זה עוד לא דיברנו בפודקאסט.
כי זה קשור לבריאות, אבל בעצם אנחנו רואים שזה קשור לסביבה. בעצם היגיינת שינה זה כל הפעולות שאנחנו רוצים לעשות לפני שאנחנו הולכים לישון, כדי להכניס את הגוף שלנו למצב שינה, לאפשר לו להיכנס למצב הזה. כשהיינו צעדים לקטים וחיינו בטבע, לא היה צריך את זה, השמש הייתה שוקעת. עזוב צעדים לקטים, לפני 50 שנה, השמש הייתה שוקעת. זהו, נגמר היום, הולכים לישון.
יש נרות, קצת נרות, מדורה. משהו כזה.
כן, אבל נכנסים כזה להשקטה.
כן.
אז מה שקורה היום זה שאנחנו קודם כל בטלפון, שגם כן מאיר עלינו אור כחול ומשבש לנו את המנגנוני שינה.
וכולם בנטפליקס, בואי לא נשכח.
נכון. זהו, אז איך תישן? אתה צופה בסדרה, אתה כולך בבינג', מת לראות מה קורה בפרק הבא, כל האדרנלין שלך גבוה. איך תישן, איך? אז זה מי שיש הפרעות שינה.
הבינג' הזה.
הרג אותנו.
הרג אותנו, וואו, וואו, וואו.
כן.
אז אוקיי, אז את רוצה לתת, או שאת רוצה לשלוח את האנשים לראות את הסדרה?
אז כל הטיפים על היגיינת שינה מופיעים בפרק.
אוקיי, אז למדנו מושג שקוראים לו היגיינת שינה, וזה יופיע בפרק, מי שרצה.
בגדול, תעשו חושך, תעשו שקט, וזה משהו שאמרתי ככה בסוף בפרק, שזה לא רק עניין אישי, זה גם עניין מקומי. זאת אומרת שאם יש תאורה מלאכותית ברחוב שהיא מוגזמת, אז לא רק אתם סובלים מזה, יכול להיות שהתלפים סובלים מזה, יכול להיות שיש שכן מבוגר שלא מבין מה הבעיה, אבל שהוא לא מצליח לרדם, כי יש לו אור בתוך החלון. אז יש פה מקום גם להרים טלפון ל-106. קחת אחריות על הדברים האלה.
מעניין. מה, את רוצה להגיד לי שאם יש איזו תאורה שהעירייה החליטה לשים בעיר, והיא לא מסתדרת לי, מאיזושהי סיבה, אז כאילו קשה לי לחשוב על זה שהעירייה תגיד, זה מפריע לך, אוקיי, אנחנו נבטל את האור הזה.
תראה.
נבטל את הפנס.
כן.
שאלה.
זה לא שהמודעות לזה כל כך קיימת, אבל כן, אנחנו נגיד, באגודה כתבנו מסמך המלצות לעיריות, איך גם לחסוך באנרגיה, וגם להימנע מזיהום אור, זאת אומרת, הדברים האלה הולכים ביחד. יש לנו איזושהי אמונה בתחום הסביבה, שכשאנחנו עושים פעולות שתומכות בסביבה, זה בא על חשבוננו, שזה בא עם איזושהי הקרבה. וזה כביכול האתוס שלנו, התפיסה הפופולרית של מה שאנחנו עושים. אבל אתה ואני, ובטח עוד אנשים, אנחנו מבינים שבעצם זה לא ממש ככה. זה כן הולך win-win, זה הולך יד ביד. אז זה הפרספקטיבה, זה המשקפיים שאני מרכיבה כשאני מסתכלת על העולם ועל תחום הסביבה.
אני אף על זה. ומה עוד קורה בסדרה חוץ מההיגיינתור? יש הרי פרק על היגיינתור, ויש על בריאות.
הפרק הראשון בעצם מדבר בכלל על מה הקשר בין בריאות וסביבה, ושם את היסודות לשיחה שלנו, שמדברת על המתח הזה שמצד אחד יש לזה יתרונות, ואני לא נכנסת כרגע לרפואה. בכלל לטכנולוגיה שנותנת לנו, מאפשרת לנו היגיינה, איכות חיים וכו'. מצד שני, חושפת אותנו להרבה מאוד זיהומים. אז נתנו דוגמה אחת שזה זיהום אור, ויש עוד דוגמה אחת שזה משהו שאנחנו לא חושבים עליו כשאנחנו מדברים על זיהום אוויר. מה עולה לך בראש?
זיהום אוויר המכוניות הרבות בכבישים.
נכון, מכוניות, תעשייה, אוקיי? ומה אם אני אגיד לך שיש לך זיהום אוויר תוך מבני גם?
נכון, ראיתי את זה.
כן, אז, נכון.
אז אני אגיד לך, אוקיי, ראיתי את זה בסדרה שלכם.
הפרק הזה ספציפי בעצם מכוון לא רק לאנשים שמחליטים באיזה חומר ניקוי כדאי להם להשתמש בבית, גם להנהלה של בניין, שעכשיו צריכה להבין שחלק מהתחזוקה, כדי שיהיו תנאי עבודה עולמים, זה גם, אתה יודע, לנקות את הפילטר של המזגן, להוריד את כל הנכון המבסמים האלה של...
אוי, אני שונא אותה.
יו, זה הורג אותי הדבר הזה, אז זה גם לא בריא.
תעשו תה עם משהו ותעבררו את הבית איתו, זה לא נעים.
כן.
זה לא נעים.
זה לא נעים, זה לא בריא.
כולם להפסיק להשתמש במתאר אוויר האוטומטי הזה, זה גועל נפש, בבקשה. בקשה אישית ממני. אוקיי.
והרופאה רשמה, לא אני.
ואת גם, טוב, דבר אחרון על הסדרה, אמרתי לך, אני פחות רוצה שנתמקד בה, כאילו, אחלה, אחלה סדרה, ובאמת, אני ממליץ לכם לראות אותה, כי זה יותר קצר מכל הפרק הזה שאנחנו עושים פה, אבל את מתחילה את הסדרה בקטע גיוני, שאת נותנת לאנשים מרשם לטייל בפארק, שזה ממש אהבתי, כי זה גם מתחבר עם, קראתי שממש רופאים ביפן, אני לא זוכר אם זה היה ביפן או סין, שהם נותנים כחלק מהמרשמים לחולים, באמת, לצאת ליער ולבהות בעצים, או קוראים לזה...
כן, זה ביפן.
Forest gazing, משהו כזה.
כן, זה ביפן, קוראים לזה מקלחת יער.
זה?
כן,
אוקיי.
זה נהיה קצת טרנד גם פה, ובצדק, כי זה באמת, באמת בריא, ואתה יודע, זה החלום שלי. אני חושבת שהרבה אנשים כאילו... רוצים פשוט לעשות את זה, אתה יודע, פשוט להבין כמה הבריאות שלנו בעצם קשורה לטבע, וכאילו החלום שלי, אתה יודע, שרופאים בישראל ירשמו את הדבר הזה. נכון?
ושכן, שמי שעובד בעבודה במשרד, יהיה לו את הפריבילגיה לצאת במקום לעשן סיגריה, שזה איכשהו לגיטימי, למרות שאתה מרעיל את עצמך.
כן.
אז לצאת לפארק הקרוב.
אבל לצאת לנשום אוויר זה לא. כאילו, לך תגיד למישהו שאתה יוצא רגע להפסקת אוויר.
צריך, צריך להנחיח את זה.
ממש. אז זהו, זה היה הסיבה שעשינו את הסצנה הזאת, ובאמת, יש לך מחקרים שמראים כאילו שאתה עושה הליכה של 10 דקות בטבע, ואתה חוזר מרוכז יותר.
גם יצירתי יותר קראתי איפשהו.
נכון. כן. אז הסיבה שעשינו את הסדרה הזאת, ובכלל, הסיבה שנכנסתי בכלל לתחום הסביבה, זה שהבנתי מעצמי מתוך הדיכאון שלי, באותה תקופה היה לי איזה סטארט-אפ והוא קרס.
באמת.
אמרתי, כאילו, מה אני עושה עכשיו? אני רציתי לעשות משהו שיעשה עולם טוב יותר.
אפשר לפתוח סוגריים קטנים על הסטארט-אפ?
באמת שבדיוק פרסמו על זה תחקיר.
על מה? על הסטארט-אפ הזה?
על מי שהיה אמור להשקיע בסטארט-אפ שלי ובסוף לא השקיע.
ראיתי את התחקיר הזה, אני יודע מה את מדברת, כן. שהוא רמאי גדול.
הוא רמאי גדול והוא קצת קוקו.
כן.
אבל אתה יודע, הוא כאילו דיבר איתנו עם כל הלב שלו, שהוא רוצה לעשות עולם טוב יותר. הוא כנראה אוהב שאנשים צעירים כזה מדברים איתו בהתלהבות על החזון שלהם ולהרגיש כזה בעניינים. הוא נכנס לתחום הסביבה, הוא סביבה וקליימטק וכל מיני, כאילו השקיע ב... השקיע.
והוא לא באמת השקיע באף סטארט-אפ?
באף סטארט-אפ.
באמת? וואו. טוב, לא זה, אנחנו לא פה נשחיר אף אחד, אבל מי שרוצה יכול לבדוק את זה באינטרנט. אז, אבל על הסטארט-אפ זה עדיין מעניין, מה היה הסטארט-אפ? תני ושני מילים, משפט. באמת, סוגריים ממש קטנים.
אז זאת הייתה, אנחנו פה בסוגריים, בתוך סוגריים, אחלה. אז זאת הייתה אפליקציה שנועדה למשחק את הניהול של משאבים משותפים, כמו המרחב הציבורי שלנו. בעצם סוג של מפה אינטראקטיבית, שעוזרת לקהילות להתנהל במרחב הציבורי המשותף שלהם. זה אותו ויז'ן, כאילו זה הויז'ן הזה של, שיש לך את נחלת הכלל, את הדבר הזה ששייך לכולם ולאף אחד, ואנחנו ננהל אותו ביחד, ואנחנו,
okay.
יש שם גם עניין של כזה מטבע דיגיטלי, וכל מיני דברים שחשבנו שאפשר לעשות.
I like, למרות שכל כל פעילי הסביבה ממש שונאים את ביטקוין, אני מת על ביטקוין, אני מת על קריפטו, אני מת על זה.
כן.
וכן, אני מת על מטבעות דיגיטליים, אין לי מה להגיד, וזה העתיד.
אני לא יודעת, אני חשבתי שזאת פשוט דרך טובה למדוד בעצם את הערך החיובי של פעולות סביבתיות. משהו שלא קורה היום. שוב, אני חוזרת לעניין של ה...
יש את הסטארט-אפ שדיברנו איתו גם בפודקאסט.
לירה שפירה?
לא. זה שאתה מצלם את עצמך זורק זבל, ואז אתה מקבל על זה...
קלין קוין.
קלין קוין.
כן.
מה איתם? וואי, איזה חמודים הם היו, אני רוצה לפגוש אותם, איפה הם?
רצינו לעשות איתם שטאפ, אבל אני... אבל יש לך...
אני יכול לחבר אתכם איתם.
יש לך את לירה שפירה, שזה מטבע מקומי... זה לא רק קיים, זה גם בצמיחה.
באמת?
כן, הם מקבלים עכשיו תמיכה של העירייה, אפרופו עיריית תל אביב.
וואלה.
כן?
זה פרק מעולה לעשות.
אני אחבר אותך.
אחלה.
אבל העניין הוא שנקבל ערך חיובי על מה שאנחנו עושים, חוץ מה... יש אפקט שנקרא warm glow.
אוקיי.
זה לא קשור לזיהום אור, זה קשור...
עוד מושג שאני לומד היום,
כן. זה קשור לפסיכולוגיה חיובית. זה קשור לתחושה הנעימה הזאת שיש לנו כשאנחנו עושים משהו שאנחנו מפרשים אותו באופן מוסרי.
כן.
זאת אומרת שאתה הולך ואתה מפריד את הפסולת, אתה מרגיש כזה, אני בן אדם טוב, זה בן אדם טוב אני. אז לאפקט הזה קוראים warm glow, ואנחנו מעודדים אותו.
שאתה כאילו מרים לעצמך על זה שאתה טוב, כאילו.
שאתה טוב, כן, זה סוג של, אתה יודע, זה המקום שבו האלטרואיזם הוא קצת אגואיסטי, אבל זה דבר טוב, כן? זה דבר שיוצר לנו ערך עצמי על בסיס פעולות שתואמות את הערכים שלנו.
כן.
ואני מתחילה פה כבר קצת לגעת בכל התחום של פסיכולוגיה חיובית.
אז בואי נפרוס את זה, בואי נפרוס את זה.
יאללה. אבל לפני זה אני רוצה להתחבר רגע לדיכאון הזה. של okay. שהסטארט-אפ שלי נופל, ואני רוצה לעשות משהו עם ערך בעולם, אני באתי מתחום של אומנות, הייתי אשת מדיה, הייתי עורכת, והרגשתי כאילו בעולם הזה של האומנות, שחסר לי האימפקט, שאני הולכת לעשות סרט אומנותי ויצירתי, והיה לי סרט בפסטיבל כאן, והכל היה מגניב, ושטיח אדום, וקיבלתי כסף לנסוע, והכל נהדר, אבל בסוף אתה כאילו חלק מאיזה מנגנון, שקודם כל מייצר בעיקר כסף. ודבר שני, גם אם אני אצליח, אז וואלה, אני אעשה איזשהו סרט פרינג' ועירות או 5,000 אנשים, כאילו, אוקיי, יש פה עולם שכולו משברים. אז הייתה לי קריאה מאוד חזקה למקום הזה, ומתוך הקושי האישי הבנתי שהדבר שהכי נותן לי, הכי ממלא אותי, זה בעצם הטבע. זה בעצם הקשר שלי עם הטבע, ואפילו בעיר, שאתה הולך ואתה רואה עץ בתוך גומת בטון.
אני שונא את זה.
אז נכון, זה כאב לב מצד אחד.
ממש.
מצד שני, כמה מדהים זה שהוא מצליח כאילו להיות ענק, למרות שהתנאים שלו קשים. זה משהו שבאותו רגע, שהלכתי ככה ברחובות תל אביב, ועם הראש ברצפה, אמרתי, וואו, כאילו אם העץ מצליח בתנאי חיים הדי קשים האלה, להגיע לכזה גובה, אז וואלה, אנחנו יכולים לצמוח מקשיים. והיה לי שם איזה רגע של תובנה, שהסתכלתי במדרכה.
באמת? בתוך המדרכה?
בין שתי אבני מדרך. וראיתי, מה ראיתי? שצומח שם
משהו. צומח משהו קטן, יוצא משם.
נכון?
כן.
איך הוא צומח שם?
זה הטבע שלו.
לא שתלו, בדיוק, זה הטבע שלו, הטבע שלו זה לצמוח ולהתחדש. והיה לי באותו רגע מין ויז'ן כזה, שאמרתי, וואו, אם בני אדם יפסיקו לגזום ולרסס ולנהל את הצמחייה, תוך כמה שנים הכל פה ירוק, הכל. ובאותם רגעים זה נתן לי מין כזה, אתה יודע, זה מילא אותי בחיות. ובאותו תקופה לא הבנתי, לא ידעתי שיש עולם תוכן שקשור לזה, שיש מחקרים, שיש שבעצם זה מוכח מדעית, שהטבע תורם לבריאות שלנו, פיזית ונפשית, אבל כאילו העשב הזה במדרכה, נחרט לי בתודעה.
זה בא בדברים הקטנים.
נכון, וזה הכל בא גם בתוך פרספקטיבה של איך אני מתבונן, ובמה אני מתבונן, ואמרתי לך שאני מורה למיינדפולנס.
נכון.
אז זה צומח משם, זה מגיע משם. מהיכולת שלי בעצם להסתכל, להתבונן, ולשים לב גם למה שקשה, אבל לא להישבר. וגם למה שיפה וטוב ומחזק אותי. וזה המקום של הפסיכולוגיה החיובית.
אז לפני שנתחיל עם זה, מעולה, לא, באמת, כל הכבוד, אבל השיחה הזאת היא ממש העלתה לי את זה שגם אני הלכתי ברחוב לפני כמה ימים, וראיתי שיש דבר חדש בתל אביב. מה הם עשו? אז לא מספיק שהעץ נותנים לו את הריבוע הקטן הזה של החול, הם גם שמו עליו איזה סוג של מסננת ממתכת. את ראית את זה?
לא.
אז העץ, במקום שיהיה מסביבו האדמה עכשיו, אז יש עליו מין מתכת עם חורים כל מיני, כנראה לגשם, וזה בעצם אין אדמה חשופה לגמרי, יש את הרשת הזאת. ואני ממש מעניין אותי מה הסיבה לזה, מה הם חושבים לעצמם. כי אני בטוח שיש סיבה, יש סיבה טובה שהם עשו את זה.
אולי הם ירצו לספר לנו. אבל אני רוצה לספר על משהו אחר שעושים בגומות שתילה.
אוקיי.
זורעים בהם פרחי בר. ואם מישהו ילך מרכבת האוניברסיטה למעלה לאוניברסיטה,
okay.
אז הוא יראה בתוך הגומות שהעצים פרחים מטורפים, קלניות וכוכבנים, ואתה רואה כאילו, אתה רואה מתחת לעץ, פשוט שדה בגודל של חצי מטר על חצי מטר.
שמי אחראי לזה?
זה גם עיריית תל אביב, וזה משהו שמגדיל איך את המגוון הביולוגי, ויוצר פרחים צופנים, שאפשר להביק אותם על ידי דבורים, וזה...
אז ביהודה הלוי הם לא חשבו על זה עדיין, והם דווקא חשבו לנתק את זה עוד יותר מהסביבה, ולשים שם מסננת.
אני לא יודעת, אולי יש להם...
אני אראה לך אחרי זה, צילמתי את זה מרוב שהייתי מופתע, מה אתם עושים? אני חייב להבין את הסיבה, והעליתי את זה גם בפייסבוק, וזה לא זכה להרבה תעודה.
זה לא הטריד את כולם כמו שזה הטריד אותך.
לא.
אני מוכן לברר.
תודה. ועכשיו לפסיכולוגיה חיובית, איך אני רואה את המסננת הזאת, ובעצם מוציא מזה משהו טוב.
בוא נסתכל רגע על זה שאתה הסתכלת על מסננת, ואמרת מה קורה פה וזה לא בסדר, ואני אומרת לך, יואו, תראה איזה דוגמה טובה אחרת יש לי. לתת כן. לך שדה בתוך חצי מטר על חצי מטר.
Oh.
אז מה זה בעצם פסיכולוגיה חיובית? ואני אגיד רגע לפני שאני צוללת, את החיבור בין קיימות ופסיכולוגיה חיובית, לא אני עשיתי, עשתה אותו המנחה שלי, פרופסור דורית קרת מהחוג למדיניות ציבורית, מנחה שלי בתזה.
איפה זה? באיזה מוסד?
באוניברסיטת תל אביב.
אוקיי.
Okay. אני עשיתי תואר שני בלימודי סביבה, אני מסיימת את זה בימים אלה, ודורית היא המנחה שלי. ובעצם זאת השאלה שאנחנו מתעסקות בה, איך אנחנו עושים עולם טוב יותר, וגם טוב יותר לעצמנו. איך אחד לא בא על חשבון השני. אז פסיכולוגיה חיובית בבסיס שלה, זה לא כזה הקלישאה של תחשוב טוב יהיה טוב, והיא לא מתעלמת מזה שיש בעולם קשיים ומשברים. היא פשוט קודם כל מתעסקת ב... איך אנחנו כבני אדם נחיה חיים טובים, מאושרים, בריאים, איך תהיה לנו רווחה נפשית, לא רק אם יש לנו חרדה ודיכאון. זאת אומרת, הפסיכולוגיה, הפסיכופתולוגיה בגדול מתייחסת למשברים, דיכאונות, חרדות, איך פותרים בעיות? פסיכולוגיה חיובית כאילו מתייחסת לא למינוס, אלא למה שמעל האפס, לפלוס.
אז השאלה היא בעצם שונה בהתעסקות.
נכון, בו. הרבה שאלות הן שונות. ומתוך ה... בעצם יש לנו, יש לנו היום גל של מחקרים ועשייה שקשורה לפסיכולוגיה חיובית, שלא מתעסקת רק באושר האינדיבידואלי.
אוקיי.
מתוך איזושהי הבנה שכבר יש לנו אותה, שאנחנו לא באמת קיים אושר אינדיבידואלי, אנחנו קשורים אחד לשני, אנחנו רשת, אנחנו צריכים שהסביבה שלנו תהיה בטוב, אנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו ממה שקורה סביבנו, ואנחנו לא יכולים לחיות תחת איזשהו אידיאל של הישגים בלבד, וכזה הצלחות אישיות, זה פשוט לא מספיק ממלא אותנו. אנחנו מחפשים גם ערכים, מה שחשוב לנו, אנחנו מחפשים גם דברים שבעצם ייתנו לנו תקווה.
ומה המתודות של השיטות האלה, של השיטה הזאת, או שזה שיטות, זה שיטה, זה משהו זה, שאת בונה?
זה תחום מחקר.
תחום מחקר.
פסיכולוגיה חיובית וקיימות חיובית, okay. ואני בעצם במחקר שלי פיתחתי כמה מודלים יישומיים, שחלק מהם אני מיישמת בקורס, למשל בקורס עם עיריית תל אביב ובקורס עם מודיעין, אנחנו מיישמים את המודלים האלה, במטרה בעצם לחפש את הוון הזה, אני עושה כזה שני עיגולים חופפים, את הממשק בין מה שעושה לי טוב, לבין מה שאני טוב בו, לבין מה שהעולם צריך.
כן, כן.
והנקודה...
אז זה אמרת לי בשיחת טלפון בעצם, כן. זה קנה אותי בשיחת טלפון בעצם.
כן.
תגידי את זה שוב.
אז הממשק בין מה שעושה לי טוב, מה שאני טוב בו, ומה שהעולם צריך.
בדיוק.
אז קראנו למודל הזה אקו-אימפקט. אקו-אימפקט מעצים, ואנחנו, כשאנחנו עובדים עם התושבים, אנחנו עושים למשל סקר חוזקות, ובודקים במה אנחנו טובים, איזה יכולות יש לנו כבר עכשיו, שאנחנו יכולים להביא לתוך המיזם, שאנחנו רוצים להוביל. מתוך הבנה שכאשר אנחנו מסתמכים על מה שאנחנו טובים בו, אז אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, אנחנו מתמלאים, אנחנו יכולים להשתפר בעקומה הרבה יותר חדה,
מאשר... קל לנו להתמיד בזה בעצם.
בדיוק, כאילו, מאשר לנסות עכשיו להשתפר בדברים שאנחנו גורים בהם, כמו שאני כאילו... כזה מנסה בכוח כזה להסתדר עם טבלות אקסל, אז אני עושה את זה, אבל ברגע שאני עובדת על מצגת, וואו, איזה מדהים היא יוצאת.
כן.
כאילו, אתה יודע, צריך להכיר את עצמנו, ולהכיר את הפרטנרים שלנו.
אבל איך אתה, בסדר, אני יכול להבין שזה קל יחסית לדעת, גם לא כזה, לא תמיד, במה אתה טוב, ובמה אתה אוהב לעשות, אמרת, אבל איך מחליטים מה האימפקט של מה העולם צריך, כאילו, לזה יש הרבה מאוד גישות, כאילו,
נכון.
בשכונה אחת יכולים להגיד, אנחנו פה צריכים עכשיו שיטפלו בבריכות שיש מהפחי זבל, ובשכונה אחרת יש פה יותר מכוניות, ויש לנו זיהום אוויר, ובשכונה אחרת יש רעש, אז כאילו...
בגלל זה קיימות, קיימות זה דבר שהיישום שלו יכול להיות מאוד מאוד מקומי, זאת אומרת, אנחנו לא באמת יכולים להעתיק פתרונות, לעשות להם copy-paste, כי בכל מקום זה נראה אחרת.
כן.
בגלל זה, היכולת להעצים את התושבים, לתת להם את הכוחות, כן לעשות את זה בשיתוף פעולה עם העירייה, או עם רשויות אחרות, זה חלק, זה חלק מהעניין.
בתוכנית הזאת, חלק ממנה יהיה, שהם יציעו מיזם, ואתם מחברים את המיזם הזה לעירייה, כדי שהיא...
העירייה מחוברת לזה מלכתחילה.
ואז יש יותר סיכוי שזה בעצם יצא לפועל בלי כל מיני בעיות רגולטוריות כאלה ואחרות.
לגמרי, זאת אומרת, לקורס משותפות הרכזות של הקיימות של אותן שכונות, והן מלוות את הפרויקטים האלה מההתחלה, מתוך הבנה שהן יודעות להגיד בדיוק מי הרכז תחום בעירייה שאפשר לחבר אותם אליו, כדי שזה באמת ילך ביחד ולא ילך אחד נגד השני. יש לנו איזה מין תפיסה כזאת שאקטיביזם זה תמיד נגד. אז איך שאני תופס את הדברים, זה אקטיביזם חיובי. זה אקטיביזם שבא ביחד עם הרשות, ומצליח למצוא את הפתרונות ואת הלקונות, ואת איפה שהרשות לא מצליחה לראות את הדברים.
הללויה!
הללויה!
זה טוב.
אני רוצה לדבר על עוד נושא, מהעולם של פסיכולוגיה חיובית וקיימות.
אני רוצה שתדברי על עוד נושא.
כן.
את בעצם מורה למיינדפולנס, אז כל הדברים האלה בעצם באים אצלך בכלל... מכיוון של מיינדפולנס. היה לי פרק פה בפודקאסט גם עם חבר טוב איתי נייגר, והוא מטפל באקומי, מכירה את השיטה הזאת?
בטח.
אז הוא, עשינו את זה אחרי המלחמה, וגם עם גיא, וזה היה כזה, אוקיי, בוא שנייה נתמודד עם כל מה שקורה פה, ונעזר בכלים של מיינדפולנס ואקומי, ואני אשמח שאת תוסיפי עוד רובד בנושא הזה. זה קשור, לא? או שזה לא קשור בכלל?
זה קשור לגמרי.
עשיתי קישור לא טוב או טוב?
לא, עשית אחלה קישור.
אוקיי.
רציתי לדבר על נושא שרציתי לדבר על תקווה.
כן, מה רצית להגיד על תקווה?
אני אגיע למה
להתכנס. קשה בימים כאלה. אין תקווה עכשיו. היא נאבדה. היא נאבדה לי, הלכה לטיול עם הכבוד העצמי של ביבי.
נראה לי ששם קצת חסרה בושה גם, אבל בוא נדבר על תקווה.
אוקיי.
בוא נדבר על תקווה. אז תקווה בעצם במחקר של הפסיכולוגיה החיובית, היא לא משהו רוחני או רגשי, שאנחנו שואבים אותו מזה שאנחנו סומכים על זה, שאיזשהו אל יעזור לנו, או זה לא סוג כזה של תקווה. אנחנו מדברים על תקווה שהיא תקווה קוגניטיבית, תקווה שבנויה על ומוגדרת כיכולת של בן אדם לראות שבדרך לפתרון של אתגר או בעיה כלשהי, יש מספר פתרונות, זאת אומרת, זה לא ש... למה זה תקווה? כי זה אומר שאם זה הולך בדרך הזאת, זה ילך בדרך אחרת, אבל בסוף זה יסתדר.
נכון, בדיוק זה. שכאילו, זה כאילו לשרוף את הספינות מאחוריך, כמו הגנרל הזה שהוא שרף את הספינות. אין מצב שלא פותרים את הבעיה הזאת.
אני פחות התחברתי לדימוי הזה, בוא ננסה עכשיו אם יש דימוי יותר. בוא נחשוב רגע, כן, בוא נחשוב רגע על צמח, אוקיי? שהוא עכשיו מתחיל לצמוח לכיוון האור. אתה תשים לו חסם, תצל עליו מכיוון מסוים, הוא יגדל מסביב. תצל גם את הכיוון הזה, הוא יעשה עוד פיתול, הוא ימצא תמיד את הדרך שלו אל האור.
כן.
ובגלל זה להתחבר לטבע הזה, יש בזה משהו שכל כך מחבר אותנו גם לעניין הזה של תקווה. אבל זה ברמה המטאפורית, ברמה הקוגניטיבית, הפרקטית,
כן.
בעצם המחשבה שיש פתרונות, מספר פתרונות לבעיה, שנצליח למצוא את הפתרונות האלה,
כן.
ומרכיב ממש חשוב זה שאנחנו לא לבד. זאת אומרת, כן. שיש לנו שותפים, שאנחנו נמצא את הדרך ביחד לפתור את הדברים.
מי זה השותפים האלה? לא, באמת אני שואל מישהו שעכשיו יחסית לבד בבית, והוא גר בשכונה שאין הרבה אנשים שהם בקיימות ובפסיכולוגיה חיובית, אלא הם דאונרים.
אוקיי.
על מי את מדברת? קהילה שהיא קהילה אינטרנטית יותר?
קודם כל, יש קבוצות וקהילות מדהימות בתחום של קיימות, אפשר להתחבר אליהם. עכשיו, מה שיפה בקיימות זה שבאמת יש, זה כמו גן עם הרבה מאוד שערים. אז אני חושבת שהמקום של החיבור האישי של כל אחד לאיזשהו שער, אם זה קשור לטבע, לטבע עירוני, לגינה קהילתית, זה שער. אבל יש אנשים שהשער שלהם לכניסה לעולם הקיימות זה בכלל בזבוז מזון. שזה הפרק השני שלנו בסדרה.
We go back to the start.
אבל למה בכלל, קודם כל בזבוז מזון לא צריך להיות סביבתן בשביל, כאילו שיהיה לך כואב בלב שאתה רואה שנגיד הצהרון, זורקים כל יום.
בתור יהודי חייב לכאוב לך הלב על זה.
בדיוק, כאילו הכאב הוא בלתי נסבל, אתה חושב על אמא שלך במטבח, כאילו תורחת וכאילו, כואב הלב. כן. ואז אנשים בעצם מגלים, שיש מיזמים של שיתוף מזון. ולמה זאת בעיה סביבתית כל כך גדולה? כאילו לא רק בעיה חברתית, לא רק בעיה כלכלית, זה בעיה סביבתית, כי אתה גם משקיע המון משאבים, כדי לייצר את המזון, ואחר כך אתה זורק אותו לפח, ואתה מבזבז עוד משהו, אתה פולט גזי חממה, כאילו,
כן, וגם
מזהם את המטאו, אתה כן. כאילו, אין בזה שום דבר טוב, אתה מבזבז בעצם פעמיים, וגם שינו את זה אליך, ועכשיו משנים את זה בתור זבל.
בדיוק.
אז
שזה הפרדוקס הזה.
כן, אז כאילו, יש מלא דברים שאפשר לעשות עם אוכל, חוץ מלזרוק אותו לפח.
אפשר לאכול הכל, ולא להשאיר כלום.
זה בעיקר,
זה אני והבטן שלי מוכיות בזה.
לצמבז. שמעת פעם את הפועל?
לא את הפועל, אבל צימבוז שמעתי.
אוקיי, אז צימבוז זה צמצום בזבוז מזון, ולצמבז זה בעצם הפועל שהמציאו סביב זה, אני ככה מצמבזת הרבה, והעניין,
בואי ניתן פה כמה טיפים לצימבוז. יש?
בטח.
יש, תני לי בראש.
טוב, אז בגדול, הטיפ הכי חשוב זה להסתכל, אנחנו חוזרים למיינדפולנס, להסתכל בסקרנות, לא ישר לשפוט את הדברים, כי מיינדפולנס זה התבוננות לא שיפוטית. זאת אומרת, זה יכול להתחיל מהחנות ירקות, זאת אומרת, למה דווקא לבחור את הירק או הפרי שיש לו את הצורה הכי הכי יפה? לא, זה לא כזה, זה לא תמיד הוא אפילו הכי טעים.
לא.
אוקיי?
אפשר לדעת.
יכול לשפוט. תאריכי תפוגה, זה דבר שהוא, חברות עושות אותו כסוג של כסתח. בסופו של דבר, הדבר הכי חשוב באוכל, זה איזה ריח יש לו. נכון?
לא, אבל גם, זה גם למדתי לא ממזמן, אני מימים ימימה לא מקשיב לתאריך הזה. זה
יפה.
תאריך שהוא המלצה, אבל יש באמת, יש שני סוגים של תאריכים על האוכל.
לשיווק עד?
זה את אמרת בסרטון הזה, ממך אני יודע את זה?
לא, לא, זה לא ממני.
אז יש לשיווק עד, או שיש לא מומלץ לאכול אחרי זה, כאילו יש בגדר המלצה, ויש בגדר זה לא טוב אחרי זה. ואני לא זוכר את המילים המדויקות, אבל חייבים לבדוק שאם כותבים לך מומלץ עד ה-19 לחודש, אז הם רק ממליצים, ואתה תפתח תריח, ויכול להיות סביר להניח שזה יהיה בסדר, גם אחרי ה-19.
זה יכול גם...
רוב הפעמים שאני כאילו פתחתי משהו שהוא כביכול פג תוקף, הוא עדיין בסדר.
לגמרי. זה באמת בגדר המלצה. אבל בוא ניקח רגע דברים שבישלנו, ובישלנו אותם אתמול, שלשום, אכלנו אותם יומיים, פחות בא לנו עליהם כבר.
אשתי שונאת את זה, לא אוהבת אוכל של יום אחרי.
אז צריך להבין, כאילו, איך אנחנו בעצם לוקחים את החומר גלם הזה, ומחדשים אותו.
מה? אוקיי.
עושים ממנו פשטידה, עושים ממנו קציצות.
שקשוקה.
שקשוקה, שקשוקה זה אוכל צימבוז מושלם.
הכל שמים שם.
המתכון הכי טוב שיש לי לצימבוז זה פודינג לחם. ברד פודינג.
אוקיי. זה בעצם... הנטורופתית לא תרשה לי היום לאכול את זה, נכון. אבל תני לי את זה, כי אף פעם לא...
זה בייסיקלי לחם שהוא כבר לא טרי, אם הוא יבש זה טוב.
אוקיי.
ואתה בעצם משרה אותו, אם זה טבעוני, אז אפשר עם חמת שקדים, מעולה בחלב.
חלב סויה, כל מיני כאלה.
כן, אתה משרה אותו באיזה משרה כזה מפנק, אם אתה לא טבעוני, אז אפשר עם ביצים, או חלב, או שמנת, ולהוסיף תבלינים, ובעצם אתה אופה את זה, וזה נהיה מפנק.
זה כזה מתונף מאוד, זה הכינוח הכי...
אבל זה כל כך טעים.
כן.
זה כל כך טעים, וזה כאילו, זה הצימבוז האולטימטיבי, והרמת כן. היצירתיות שאתה יכול, כאילו, יש לך קצת צימוקים נשארו, כזה סוף של אגוזים, קצת כן. קינמון, וואו. ויש גם גרסה מלוכה. אז אני, זה נהיה כזה...
וואי, בכלל במלוכה, אני מדמיין שהכל אפשר להכניס לשם, ירקות,
כן.
זה.
כן, פטריות, תרד, כאילו, כן.
גם קניתי תרד טורקית, גדול.
אוי, זה תרד הכי טעים שיש.
גודל כזה רק כמו חסה.
וואו. וגם הוא לא מר, הוא לא מר, הוא לא חריף, הוא לא חמוץ, זה עלה אולטימטיבי. זה פרסומת סמויה לתרד טורקי.
כן, אני כזה, מה זה הירוק הזה, בא לירקן? מה זה היה גדול? למה זה כל כך גדול? אה, זה תרד טורקי, טוב, תביא.
כן.
אז תקשיבי, אנחנו הגענו לזמן שלנו.
באמת?
אנחנו ב-45 דקות פרק. אז רגע, אני יודע שהיה לך הרבה דברים להגיד, אז אני, לפני שהכנתי אותך בשלוש שאלות, מאזינות ומאזינים יקרים, לוס עשתה שיעורי בית, והיא כאילו ידעה איזה שאלות, אני מסיים איתם את הפרק, וסוף סוף מאזין שהגיע מוכן, אז אנחנו נשמע מיד את זה, אבל לפני זה, אולי עוד משהו שרצית להגיד בנושא של המיינדפולנס,
כן.
בנושא של הפסיכולוגיה החיובית, זה הזמן.
כן, אז יש משהו נורא חשוב בתוך העולם הזה של החיוביות, שאני רוצה להסביר. בעצם זה מאוד כזה, אתה יודע, אנחנו רוצים להיות קולים, וזה כזה באופנה, להיות בדיכאון, ו... נכון? בסה, כאילו, אופנה לא משהו.
כל הדוגמנים תמיד עם פרצוף מדוכא.
אין כאילו דוגמנית שמחייכת, גם לפוליטיקאים אסור לחייך. למי מותר לחייך? רק לילדים קטנים. אז למה זה כל כך חשוב שאנחנו נרגיש טוב? זה מה שאני רוצה להגיד.
למה?
מכיוון שכאשר אנחנו מרגישים בחרדה או בדיכאון, אז בעצם היכולת שלנו לפעול היא מצטמצמת. אנחנו רואים פחות אפשרויות, אנחנו מפרשים בצורה שלילית את מה שקורה מסביב, אנחנו מפרשים בצורה עוינת אנשים בסביבה שלנו. היכולת שלנו להיות יצירתיים, לפתור בעיות, לשתף פעולה, היא צונחת, היא מתרסקת, ואנחנו יודעים את זה גם על חברות אנושיות, שכשהחברה היא נמצאת ב... כמו שאנחנו עכשיו, כן? חברה במלחמה, חברה בתחושת הישרדות, יש איזה מין התכנסות כזאת, היכולת לפתור בעיות היא צונחת. אבל כשאנחנו מרגישים טוב, אז אנחנו בעצם, יש לנו באופן מובהק יותר יכולת לראות אפשרויות, אנחנו יותר יצירתיים, אנחנו יותר רואים פוטנציאל לשיתוף פעולה בדברים שונים, ולדבר הזה יש שם, קוראים לזה תיאוריית ההבניה והרחבה.
תודה רבה על המושג השלישי של היום הזה.
של ברברה פרידיקסון. ובעצם היא אומרת לנו בעצם, תקשיבו, להרגיש טוב, זה לא רק טוב ונעים, זה גם חשוב לכם אם אתם רוצים להתמודד עם הבעיות של העולם. לשם אני לקחתי את התיאוריה הזאת, ממקום של אוקיי, נכון, כאילו יש, אתה יודע, מצווה גדולה להיות בשמחה, אז זה נכון? אז הדבר הזה מדבר על העניין הזה, שאתה יכול בעצם לעשות יותר, ברגע שאתה מרגיש טוב, אם אתה מדוכה, אתה לא כל כך תפקודי, אתה לא פונקציונלי. אז תרגישו טוב כשאתם מנסים לעשות דברים למען העולם, זה מה שאני רוצה להגיד לכם.
זה גם אומרים על יזמים, שכאילו בשביל להיות יזם, אתה חייב להיות אופטימיסט חסר תקנה, אחרת אתה לא תאמין בחיים שהסטארט-אפ המטורף הזה שהקמת, שבכלל זה אפשרי עכשיו להמציא את הדרך הבאה לייצר אנרגיה מתחדשת, כאילו.
לגמרי, אז זאת אני אופטימיסטית חסרת תקנה, ואני עושה מזה קריירה, ואני מקווה לעשות מזה עוד סדרות רשת.
ומלא כסף גם.
מספיק כסף.
יופי, לוס, אלטרנטיבה תומכת בפעילות, במאבק, אני מנסה כאילו, באתי להגיד במאבק, ואז אמרתי, לא, היא תרצה פה משהו חיובי, זה ככה זה בפעילות.
בפעילות. בזרימה, כן, יפה.
בפלואו, יפה. אוקיי. מעולה. עוד משהו שרצית להגיד בנושא של הפסיכולוגיה החיובית?
מיינדפולנס מזמין אותנו להכיר ולראות את מה שיש בתוכנו, ואת מה שיש סביבנו, ולטפח איזושהי יכולת בעצם להיות עם זה. אם אתה זוכר קצת את השיחה עם איתי נייגר, אז זה העניין של להיות בנוכחות עם משהו, ולא ישר להיות מופעל, ולרצות לברוח, לנטפליקס, לטלפון, לשוקולד, לקפה, אלא פשוט להיות עם עצמנו, והיכולת הזאת היא... היא, וואו, היא חוסן, היא חוסן אמיתי.
יכולת להשתעמם כזה.
זה אפילו לא להשתעמם, כי אתה בעצם מפעיל סוג של סקרנות פנימה. אז בתור מורה למיינדפולנס, שמאוד מאוד אוהבת את הטבע, ועשתה תואר שני בלימודי סביבה, בעצם פיתחתי איזושהי טכניקה להתבוננות בטבע. אני לא חושבת שהמצאתי אותה, אבל...
אמרת שתעשי גם איזו הדרכה, אז אנחנו עדיין
נכון.
שם, זה יקרה.
אנחנו יכולים לגמרי.
אבל בואי נעשה את השאלות ואז את זה, ואז מי שרוצה יישאר להדרכה, ומי שלא, לא יישאר.
יאללה, בסדר גמור.
אז רגע, תסיימי את הנקודה הזאת.
אז הנקודה היא שבעצם יכולת שלנו להתבונן, ולהיות עם משהו, ולהיות איתו בנוכחות, אפילו יש מחקרים שאפילו דקה ביום, כל עוד אתה עושה את זה בעקביות, היא בעצם יכולה להשפיע עליך לטובה, וזה כאילו, זה יכול להשפיע לטובה על דברים כמו מערכת חיסון, לחץ דם, דיכאון, חרדה, כאילו, כל העניין הזה, זה גישה חיובית לעצמנו. אז אני מזמינה את מי שרוצה לחוות את התרגול הקצר שלנו, ולהמשיך אותו גם אחר כך.
מעולה. אז לפני התרגול, את השלוש שאלות,
יאללה.
ועד נמשיך לתרגול.
Hit me.
אחד, מה החטא הסביבתי שלך? איפה את? איפה...
אוי, אוקיי, אז החטא הזה, אני מקשה עליו אשמה גדולה, אבל מי שיראה את הסדרה גם יראה שבעצם למעשה, אינני טבעונית.
איי, גם אני לא.
אני מפחיתנית אבל.
גם אני.
אוקיי. אז הפחתנות, מפחיתנות, זה כן, אז זה שאני אוכלת מדי פעם בעלי חיים, שאתה יודעת לא לקנות הביתה וכזה...
יפה.
כן, אבל כל פעם שאני מרגישה אשמה על העניין הזה, אז הבן זוג שלי אומר לי, אוקיי, לא נורא, בינתיים אלך ילדים, כאילו, זה בסדר.
וואלה. אז אנחנו כאילו משחקים את זה עכשיו, להוריד את הבקר לגמרי, כל מיני כאלה. זה מסע.
זה מסע.
גם אני, גם אשתי, היינו טבעונים, ולאט לאט חזרנו, את יודעת, כל מיני צרכים גופניים כאלה ואחרים, או תזונות שלא בדיוק הצלחנו להגיע עד הסוף לתזונה הראויה הטבעונית, אז צריך כל אחד והמסע הארוך שלו, זה לא נגמר.
הייתי פירותנית פעם, כי אכלתי רק פירות וירקות. רק מנגו, כן.
לא, כי תמיד, הסתובבתי בעוד, תמיד, כן, יש אחת שהיא אוכלת רק מנגו, אולי זאת טעית את.
הייתי ככה, אבל בארץ. באמת, היה לי כאילו... סדנת מנגו שעשיתי.
באמת. וואי, כי מנגו זה נאמבר וואן, אפשר לדבר על זה.
לגמרי.
או מנגו או אבטיח, אני אף פעם לא יודע להכריע כאילו, אני לא יודע.
זה קשה, אבל זה היה קשה להיות פירותנית. בסוף...
איך אפשר, אני לא מבין. כי מי שאוהב מלח, אני אוהב את הצד המלוח של האוכל.
אז אוכלים הרבה סלט, אבל אתה חייב את הפירות כי זה הפחמימות שלך.
כן.
אז זהו, היום אני מפחיתנית, אבל מאוד נמרצת. בוא נגיד.
וואלה.
אבל זה כדי שאני לא ארגיש אשמה מדי.
מעולה. אוקיי, דבר שני, מה את הכי אוהבת לספר על עצמך?
וואו, האמת שאני ממש אוהבת לספר איך הגעתי לתחום הסביבה. כי אני חושבת שזה אחלה מסע. כאילו שבסוף, זה לא בסוף, אני עוד באמצע, כן? אבל כן. כאילו שהייתי כזה בתחומים אחרים לגמרי, והגעתי לתוך הלב הירוק הפועם של כל העשייה הסביבתית, ואני שותפה למלא פרויקטים מדהימים, ופה באגודה, כן. ושהייתי בפסטיבל כאן, זה גם מגניב.
זה ממש מגניב, אבל רגע, יש לך איזושהי המלצה למי שרוצה להיכנס לתחום הזה, והוא עדיין לא שם, וכאילו איך אפשר להתחיל להתערבב?
אני חושבת שתחפשו בפנים את הדלת של מה שהכי מציק לכם, זה יכול להיות בעל חיים, זה יכול להיות נושא של זיהום אור שאמרתם קודם, יש אנשים שדווקא אנרגיה מציקה להם, או שבכלל מתחברים לבריאות, כי כל אחד חשוב לו הבריאות שלו, והמון המון נושאים של סביבה, למשל פתאום בונים לך מכון טיהור שפכים ליד הבית, פתאום זה קרוב, כאילו פתאום יש לזה השפעות, אז זה מפעיל, זה מוציא אנשים לפעולה. אז להסתכל מסביב ולראות
מה הכי מעניין אותך.
מה הכי מעניין אותך באופן אישי. וגינה קהילתית, אני ממליצה לכולם.
וואי, גינה קהילתית, זה כיף. טוב, זה מעולה, זה מעולה. אז אוקיי, היינו בחטא סביבתי, היינו במה את אוהבת בחיר ותספר על עצמך, ונסיים בהמלצות, ואז יש לנו פה כמה דקות של הדרכה מעט לוס. אני כבר מחכה. אז המלצות וניגש לכיף.
אז המלצות. קראתי ספר שממש היה כזה right up my alley, זה נקרא ההיסטוריה האנושית סיפור של תקווה.
אם כבר חיובי.
בדיוק, זה אמרתי כאילו מה זה, איך אני לא כתבתי את הספר הזה.
מי זה, מי כתב אותו?
וואי, זה הולנדי אחד, תכף אני אמצא אותו, אבל זה הספר שככה ממש...
ההיסטוריה האנושית סיפור של תקווה.
כן, שממש עזר לי כזה לראות איך אנחנו, איך התפיסה שלנו, את עצמנו היא מעוותת, אנחנו חושבים שאנחנו רעים, וכאילו שאנחנו מתנהגים כמו עדר, והרבה פעמים זה לא נכון, זה פשוט הסיפור שהמדיה מספרת לנו, כי זה מה שמוכר עיתונים.
זה בדיוק השיחה שהייתה לי אתמול עם מורי דירקטור, שאמרנו, התחלנו לפתח את הנושא הזה, שבעצם אנחנו כרגע בתקופת השפע הכי גדולה של האנושות, הכי גדולה שהיא אי פעם ידע, אפילו שיש הרבה מלחמות וכאלה דברים, אבל עדיין, הכי בטוח, כמו שאמרת קודם, ומצד שני, כביכול הכי הרבה חוסר אושר וכאב, והרבה מאוד בגלל התקשורת, יש פה איזה כשל מובנה.
נכון, כי אנחנו לא רק במשבר כאילו סביבה, אנחנו משבר חברה ומשבר עצמי. כן. התפיסה שלנו את עצמנו כאינדיבידואל, ואיך שאנחנו רואים את עצמנו משתקפים דרך התקשורת, זה נורא והיום, מי רוצה להיות כזה יצור כאילו עוין ואכזרי.
וכל המלחמות של עכשיו, משהו לא טוב, כאילו משהו...
כן, אז לספר קוראים המין האנושי היסטוריה של תקווה, ומי שכתב אותו זה רוטחר ברכמן.
פשי.
זה ההולנדים האלה עם אח שלהם. עשה לי המון טוב הספר הזה.
יאללה, מעולה, אני אוסיף, תשלחי לי כבר בלינק, וזהו, זה הזמן. עכשיו להיכנס לתרגול שהכנת לנו, ותגידי לי מה לעשות, אני מושקע על מלא.
אוקיי, אז אנחנו נעשה באמת תרגול של כמה דקות של חיבור לטבע שסביבנו ולטבע שבתוכנו.
וזה כאילו גם אם אנחנו עכשיו בתוך חדר את מדברת.
כן, כל מה שצריך זה חלון. שרואים דרכו את השמיים.
אוקיי.
אפשר גם עציץ, אני מאוד ממליצה באופן כללי על הציצים.
עכשיו איפה אני אעשה את זה? אני אסתכל על, אחרי אנחנו בחדר ללא חלון, אני אסתכל על הדבר הזה ואני אדמיין שזה חלון.
יש לך פה גיליונות של כתב העת אקולוגיה וסביבה? כן, הנה זה יופי של דבר.
איזה כן ענק. אוקיי, מי שאין לו כוח מוזמן לרדת, אנחנו נשאר לעשות הכיף האמיתי. ביי ביי.
אז אנחנו ניקח ככה רגע בשביל לשים לב לעצמנו. מה שלומנו, מה קורה לנו בפנים, מה קורה לנו בגוף. אנחנו כל היום רצנו והיינו במשימות, או שאנחנו עכשיו בדרך לאנשהו. אז יש לנו ככה הזמנה לקחת רגע ולשאול את עצמנו, מה שלומך, מה שלומך? אם העיניים נעצמות, זה בסדר, זה אחלה.
אלא אם כן נוהגים, אז תפסיקו.
אם נוהגים, אז תמשיכו להתבונן מסביב. ככה אפשר לשים לב אם יש איזשהו חלק בגוף שיש בו במיוחד מתח, לשים אליו לב וקצת להרפות, ונאפשר לעיניים שלנו להיפתח ולמבט שלנו לנדוד, אם אנחנו רואים חלון, הכי טוב אם אנחנו בחוץ, במרפסת או בפארק, או אם יש מולנו הציץ, אז פשוט נתבונן עליו. ניתן למבט שלנו לנדוד ולהסתקרן, וננסה לשים לב למשהו שאנחנו רואים, שאנחנו יכולים לראות בו יופי. איזשהו סוג של יופי, פרספקטיבה של יופי, היא בעצם נמצאת בעיני המתבונן. אם אנחנו בחוץ, בפארק, במיוחד, אנחנו יכולים לחפש איזשהו עלה שמנצנץ, או זווית מסוימת בעץ, או ענן בצורה מסוימת, ופשוט להתמקד על המסגרת הקטנה הזאת שהתודעה שלנו שמה סביב משהו יפה, שהוא מהטבע, שהוא לא נוצר בידי אדם, ונתבונן עליו, ונרגיש את החיות שלו, את ההשתנות שלו, את היכולת שלו לצמוח ולנוע. הדבר הזה הוא טבע, ממש כמו שאנחנו טבע. אפשר ממש להרגיש אותו, אפשר לנשום אותו פנימה, אפשר להניח לאיזושהי התפעלות, הוקרת תודה כלפי הדבר הקטן והיפה הזה, שלקחנו את הרגע להשתהות ולהשתהות איתו, להוקיר לו תודה, ולהוקיר תודה לעצמנו שלקחנו את הרגע הזה, ולעולם שיש בו כאלה דברים יפים, ונזכור שהיכולת לראות את היופי שסביבנו היא באמת נמצאת אצלנו. זה ממש כמו שריר שאנחנו יכולים לאמן אותו, לשכלל אותו ולראות עוד יופי ועוד נתיבים להשגת המטרות שלנו, ועוד מסוגלות שיש בנו לממש את מה שחשוב לנו. אפשר להרפות לאט לאט מהדבר שאנחנו מסתכלים עליו, לחזור אל הגוף שלנו לכאן ועכשיו. אפשר להמשיך לראות דברים יפים, לא חייבים לסיים את התרגול הזה באמת. תודה, תודה שהשתתפתם.
תודה רבה. It's up to us, and it's a wrap. אלטרנטיבה, פודקאסט הקיימות של ישראל. כאן דניאל ברון, מארח את האנשים שיעצבו לנו את העתיד. קדימה, בואו נביא את זה. אלטרנטיבה.